שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי 5:10. שלום לכם, אנחנו עם התוכנית שעושה לכם סדר בכל מה שקשור לכיס של כולנו בכלכלה, צרכנות, שוק הון, כמובן ענייני חברה ורווחה, ולא מעט נושאים על הפרק שלנו, בין היתר עליית האינפלציה שמכה את התחזיות, וכבר מדברים על עוד עלייה של ריבית עשירית במספר, מה שצפוי לעלות לנו בכיס, לא רק ביוקר המחיה, אלא גם בהתייקרות המשכנתה, התייקרות ההלוואות שלנו ועוד ועוד. תכף ננסה להבין לאיפה זה הולך. נדבר גם על קרן הארנונה. פתאום כל המדינה מכירה נושא, זה כל פעם עכשיו עם האווירה שאנחנו נמצאים בה, ננסה להבין למה זה קיים, האם זה באמת יוצר פה פגיעה ברשויות, האם זה צעד שנועד בכלל, כפי שמנסים כאלו להאשים, שזה איזשהו תעלול חרדי, קונספירציה יש פה, ננסה לעשות סדר בדברים הללו, גם על משבר המעונות, בזמן שהמדינה דואגת למעונות ל-0-3, המשפחתונים על סף קריסה, ערב השנה החדשה, יכול להיות שאלפים, אלפי מטפלות ימצאו את עצמן ללא תעסוקה, והורים ללא פתרון, ננסה להבין לאיפה זה הולך, ועוד נושאים רבים לפנינו. בשעה הקרובה עורך אותנו נתי שולמן, המפיק הוא שלמה פולק, הטכנאי באולפן יונתן לדייב, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. בוחר גלנו פותחים בכותרות, שלום לפרשן הכלכלי והאסטרטג חיים גיל.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך. תשמע, בוא נתחיל רגע באינפלציה. החוזים שחזו והעריכו וניסו לתת תחזית מדויקת כמה שיכלו, ועל פי זה להתכוונן גם בהשקעות שלהם ובהוצאות שלהם, דיברו על עלייה של 0.4%, זה 0.8%, זה נשמע אולי, טוב, פחות מ-1% בכל מקרה, אבל זה מציב אותנו... זה מציב אותנו בנקודה בעייתית.
כן, בהחלט. טוב, העובדה שהם טעו היא דבר שקורה. לעתים, ולא זה מה שכל כך מרגש. מה שבעצם מציב אותנו בנקודה בעייתית, זו העובדה שככל הנראה, בשבוע הבא, בנק ישראל יעלה פעם נוספת את הריבית, שגם כך כבר גבוהה. אנחנו פה מדברים על 4.5% ריבית בנק ישראל, שלא לדבר על ריבית הפריים, וריביות אחרות שהן הרבה יותר גבוהות. אז זה מכניס הרבה מאוד אנשים לבעיה, החזרי משכנתה שמתייקרים, שמשפיעים בתורם על תחומים אחרים.
אבל רגע, אני רוצה רגע ללכת אחורה, תנסה רגע להסביר לי, למאזינים, אם מעלים פעם אחר פעם, 9 פעמים, מעלים את הריבית מתוך מטרה להילחם באינפלציה, וזה לא מוריד את האינפלציה, כי אולי יש ביקושים מסיבות אחרות שהן לא קשורות לריבית, אז אולי אנחנו לא אמורים לקבל כמובן מאליו עוד עלייה של ריבית?
יש כאן שאלה נוספת, שאלה מה מקור האינפלציה הזו. בדרך כלל אינפלציה, הגדרה שלה היא שיש הרבה כסף, אוקיי? וככל שיש יותר כסף, הכסף...
אז יש יותר ביקוש.
בדיוק, ואז ממילא המוצרים מתייקרים, כי לא תמיד אתה עונה על הצורך, אתה לא תמיד יכול להגדיל את הייצור בהתאם לביקוש. Okay. זה ההסבר הרגיל של האינפלציה. האינפלציה שמתרחשת עכשיו היא אינפלציה מאוד מורכבת, נקרא לזה. מצד אחד, זה דבר שהיה צפוי לאורך כל הדרך, זה לא הגיוני, משק בצמיחה תמיד מייצר איזושהי אינפלציה מינורית, כפי שאתה מכיר את היעד הממשלתי,
okay. שבין 1-3%.
נכון, ואנחנו היינו פה אחרי עשור של הרחבה כמותית, של ריביות מאוד נמוכות עד לרמה של ריביות שליליות, אז זה היה צפוי שתתפרץ איזושהי אינפלציה, אבל פה יש עוד משהו, עוד איזשהו אלמנט שמשנה קצת את התמונה. וזה בעצם המלחמה באירופה, הערכות של המדינאים ושל הכלכלנים לגבי מה יקרה כתוצאה מהמלחמה הזו, אם היא תתרחב או לא תתרחב, וההשלכות שלה על מחירי סחורות, דגנים, דלקים, וכל הדברים האלה בסופו של דבר התגלגלו לכך שהם הביאו לאיזושהי דחיפה של האינפלציה שלא בהכרח קשורה לכמות הכסף שיש במשק. זאת אומרת שכשנלחמים בריבית...
אז אתה יודע, מה שנקרא, הדרקוש של הדוכטה, אולי אפילו הקושיה מתעצמת. אם ככה, למה להשתמש באותו פטיש, שבאמת עבור כל כך הרבה משפחות, זה כבר פגיעה מאוד מאוד קשה, כל אלה שלקחו הלוואות משמעותיות, בוודאי הלוואות לדיור, למה שוב ושוב להקות בברזל הזה, אם יכול להיות שלא, זה מה שביא את התוצאות. אולי הביקורת על בנק ישראל, שכל כך הרבה תקפו אותה, שאסור לבקר וצריך לשמור על העצמאות, אולי יש מקום לביקורת על הצעדים של בנק ישראל?
שוב, ביקורת פופוליסטית אין לה מקום, אבל okay. יש צדק במה שאתה אומר, ואני לא יכול לענות לך לשאלה הזו, למעט לענות לך בטייקו, טסלר יתרץ קושיות ובעיות. אני קראתי את החלטות הוועדה המוניטרית, ואני מצטער, אני חייב לומר, שעם כל הניסיון להבין, לא הצלחתי, ואני גם כן שואל את עצמי את אותה שאלה, מדוע הם ממשיכים להעלות את הריבית, וכאשר זה באמת לא מוכיח את עצמו, אבל בסדר, תקשיב, אנחנו עכשיו ב5%, יכולנו להיות ביותר, לנוכח המדד האחרון. בוא נראה,
כן, זה כמו שכן, ששאל את הרב, איך הברכה לא עבדה, ואמרנו, תאר לך מה היה קורה בלי זה. טוב, זה גם דרך להסתכל, אבל אני רוצה רגע להמשיך איתך לנושא נוסף, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, ובשבועיים האחרונים, שבוע וחצי האחרונים, נושא החרם על אנג'ל, שאולי לא מדברים עליו כל כך, אבל כשאתה הולך למרכולים החרדים, הסיפור הזה נראה ממש לא לפני סיום, וגם המניה של החברה מגיבה להתרחשויות הללו.
כן, זה משהו מעניין, כי מצד אחד ירדה מעט ולאחר מכן עלתה, אבל צריך לזכור שחרמות לא מודדים, לא בימים, לא בשבועות, לא בחודשים, אלא בשנים. בנק לאומי יכול לספר לך על זה בזמנו, בשנות ה-80, הייתי אומר גם שפע שוק, אבל שם הייתה מחלוקת בתוך הציבור החרדי עצמו, אבל לא משנה, כך או כך, בסופו של דבר חרם פעל את פעולתו והחברה נזוקה כתוצאה מזה. טלקום, שהוכרז עליה חרם על ידי הציבור הימני לפני
שנה. כן, אתה לא יכול אבל להשוות את כל האירועים האלה על האירוע של אנג'ל. באמת, אני אומר, מדובר פה באירוע אחר, בעוצמה שלו, בזה שהוא מגיע מהשטח, ותסתכל אגב, אני מסתכל כרגע על מחיר המניה של אנג'ל בבורסה, היא הייתה רק לפני 10 ימים על 3,786 נקודות, עכשיו 3,679, זו ירידה, הוא כמעט כל יום יורד. המניה, אמנם לא במספרים גבוהים של מסחר, אבל יורדת, והשאלה היא, אנג'ל ממשיכה בעצם לשמור על שקט, ואני רוצה דווקא את הכישורים האסטרטגיים שלך. הם לא חושבים, זאת אומרת, הבחירה שלהם להתעלם מהמשבר, ואז הוא יעבור, זו בחירה נכונה?
זו גם סוג של אסטרטגיה, לפעמים מציעים גם את הדרך הזו, להתעלם, לשתוק ולתת להגל לעבור. אני לא יודע, לא ישבתי בישיבות אסטרטגיה שלהם, הדבר היחיד שאני יכול לומר זה שאלף יש להם כיסים עמוקים, הם מכרו מתחם בירושלים במאות מיליוני שקלים, ליתר דיוק 400 מיליון שקל, אגב מי שקנה אותו היו חרדים, אז אם החרדים הם כאלה פרזיטים וגנבים ששודדים את הקופה הציבורית, אז
כמו שהתבטא אחיין של המנכ״ל, אתה אומר.
בדיוק.
כן, רוח הדברים, זה לא מילה במילה, כן.
כן, כן. אז צריך, צריך לשקול גם את העניין הזה. זאת אומרת, יש להם את האפשרות, מה שנקרא לשרוד. זו שאלה לכמה זמן, והשאלה מתי תבוא לידי ביטוי הפגיעה במוצרי הפרימיום. אלה שבאמת מכניסים את הכסף. כי להקטין שעות ייצור של מוצרים בפיקוח, זה בסדר, זה קל יחסית, משום שאין פה רווח גדול. אבל כאשר הפגיעה תבוא לידי ביטוי במוצרי הפרימיום, אני מעריך שהיא כבר קיימת.
היא כבר קיימת. לפי האינדיקציות שאנחנו רואים, היום פרסם מני גרה, ידידנו, גם אינדיקציות פנימיות וגם ממה שהוא מקבל ממקולות, יש ירידה גם במוצרי הפרימיום. תשמע, המשקיעים הם לא טיפשים. כשאנחנו מדברים על ירידה של 10% בתוך קצת יותר משבוע, זה אירוע, אירוע מבחינת חברה. אבל טוב, אנחנו צריך להמשיך לראות לאיפה זה מתקדם, וצריך להגיד, הציבור החרדי, שהרבה נטו מחוץ המגזר לזלזל בו, או ביכולת שלו להוביל דברים בלי ההנהגה, הציבור החרדי מראה פה עקביות, ושמירה בעצם על כבוד התורה. אני רוצה להספיק איתך עוד נושא אחד, ואז משהו אישי.
לפני הנושא הזה, רק קטנה על הנושא של מניות. כל בן אדם שמחזיק קרן פנסיה, רוצה לו מה שלא יהיה, בטח אם זה תיק מנועל, יכול לפנות למי שנהל את התיק שלו, או לחברה שבה מוחזק קרן הפנסיה, או פנסיה, או פוליסה פיננסית, או מה שלא יהיה, ולדרוש שבתיק שלו לא תהיה מניעת אנג'ל. להגיד לך שההשפעה תהיה גדולה על הבעלים של אנג'ל, לא יודע.
כן, זה מניעה שבדרך כלל המסחר בו הוא קטן, ויש מעט השקעות שמושקעות בה, אבל כן, אגב, יצטרכו גם לבדוק, האם באמת בעלי המניות, סליחה, בעלי החברה, המנכ״ל והדירקטוריון, באמת עשו את ההחלטות העסקיות הנכונות עבור המשקיעים, אחרת הם עלולים גם להיות חשופים כלכלית. כי החלטה פוליטית היא לא החלטה לגיטימית כשמדובר בעיסוק בכספי משפיעים. משקיעים.
לכן אמרת קודם, אני לא ישבתי בישיבות אסטרטגיה שלהם, אז אני מניח שאין לי דרך לענות על זה, אבל זה בהחלט דבר שהם צריכים לקחת אותו בחשבון.
טוב, בוא נספיק עוד ממש בקצרה נושא, ואז נקודה אישית שרצית לדבר עליה. המדינה נראה די עובדת עצות מול הפרוטקשן, מול הטרור החקלאי, מול הסבל שהרבה מאוד עסקים בצפון, בדרום ובכל מיני מקומות סופגים, ועכשיו פתאום ליושב ראש ועדת הכלכלה, דוד ביטן, יש פתרון מוזר.
רעיון גאוני שהמדינה בעצמה תוציא כסף, ובאמצעות תקים קרן, שהקרן הזאת תבטח את כל אלה שסובלים, כל החקלאים שסובלים מפרוטקשן.
למה לא בעצם? הרי הם לא יכולים לבטח, אין מי שמוכן לבטח את אותם עסקים.
בוודאי, בוודאי. חברת ביטוח היא לא גמ"ח, חברת ביטוח היא צריכה אותה שיקולים אקטואריים, היא משתלם לה, לא משתלם לה, ואם די ברור שיקרה מקרה ביטוחי, לכל אחד שמבטח, אז אפילו טכנית היא לא יכולה לשלם את הנזקים הללו. אבל השאלה היא אחרת, למה המדינה בחלמאות כזאת צריכה להקים קרן בעוד שהיא יכולה לדרוש מהמשטרה שלה היא משלמת על מנת להעניק את הביטחון לאותם חקלאים? למה היא צריכה להוציא עוד כסף שתעמוד על כך שהמשטרה תבצע את תפקידה? ואם היא לא יכולה, המשטרה, עד שלא תתנגד לה כמה תשמר אזרחי ודברים מהסוג הזה.
כן, וצריך להגיד, הממשלה הזו, שאנחנו לא נעשה לה הנחות, היא נבחרה בדיוק על הנושא הזה של המשילות והביטחון האישי. בעניין הזה, אנחנו לא מרגישים שינוי. יכול להיות שנעשים צעדים נוספים, יכול להיות שיש איזושהי חשיבה, יכול להיות, אנחנו לא מרגישים הבדל, ומי שסופגים את הפרוטקשן הזה לא מרגישים הבדל. אבל אנחנו נעקוב גם אחרי העניין הזה. עניין נוסף שרצית ככה לדבר עליו, ברמה האישית יותר.
כן, אתמול שמענו את זה אצל הרבה מאוד שדרנים. אני רוצה להזכיר את מי שנפטר אתמול, הייתי קורא לו תיק העיתונאים החרדים, או מייסד העיתונות החרדית החופשית, אפשר לקרוא לו כך, הרב יצחק נחשוני, עליו השלום, שהלך לעולמו אתמול. אני הכרתי אותו ברמה אישית, ואני רוצה לומר כמה מילים, חמות על הלב הטוב שלו, על הלב הרחום שלו, על העובדה שלמרות שהוא היה בתפקידים מאוד מאוד נכבדים לאורך שנות חייו, מהמקצועים, הוא לא רם ליבו, הוא תמיד הקשיב גם לאנשים שצעירים ממנו בהרבה, והוא גם היה מאוד סקרן. יש אנשים שבגיל הזה כבר ראו הכל, אז מה כבר אפשר ללמד אותם, אבל הוא תמיד חיפש ללמוד עוד ועוד.
כן. אני יכול מאוד להזדהות עם זה. בהחלט, אותה נקודה שהיא, המילה הראשונה שעלתה לי כששמעתי על הפטירה המצערת שלו, זה המנשלחקייט, האנושיות הזאת, וגובה העיניים, הוא אף פעם לא הסתכל על אנשים מלמעלה למטה, הוא תמיד נתן לך תחושה, שחשוב לו לשמוע, ולא משנה מה הניסיון שלך, ומה הוותק שלך, ובחום ובחמימות גדולה מאוד, וכן, הוא מקור השראה עבור רבים, החיידק העיתונאי אצלי נולד בין היתר, בקריאת יום השישי, אז בזמנו, בשנות הממים, בשנות ה-80, אז יהי זכרו של... כן, זה שנחשוני, שבאמת מעבר כמובן לעשייה העיתונאית שלו היה... איש עשייה יוצא מן הכלל, איש חסד, ורבות עוד דובר וידובר עליו, והדברים יהיו לי לא נשמע טוב. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה רבה לך על הדברים.
ערב טוב.
ערב טוב. אומרים שלום. איתנו, ואומרים עכשיו שלום לאורחת המרכזית שלנו, ענבר וייס, שלום.
שלום.
מהנדסת העיר בית שמש, ומשמשת פה כפרשנית לנושאים שאנחנו לא מבינים בהם. אני יודע שצריך לפתוח מילון, אז את בתמונה, וקודם כל תודה לך על זה. אנחנו מדברים כמובן על הנושא של הארנונה, חוק הארנונה, וכל הבלגן שנוצר בעקבותיו, עם הרבה מאוד טענות נגד וטענות בעד, ואת ככה עושה סדר. אז קודם כל בשלושה משפטים, מה זה החוק הזה, שכל כך הרבה פעמים שומעים את השם שלו בימים האחרונים?
וואו, בשלושה משפטים.
ארבעה בשבילך.
אני אנסה, ארבעה. למעשה, יש במדינת ישראל תשלומי הארנונה שלנו, אנחנו מכירים ארנונה למגורים, יש גם ארנונה לעסקים. ארנונה למגורים שאנחנו בכל עיר במדינת ישראל, לא משנה איפה, שאנחנו משלמים היום לא מכסה בפועל את הכסף שבאמת העירייה צריכה בשביל לתת לנו את השירותים שמגיעים לנו בעיר. ארנונה למגורים היא תמיד בעצם גרעונית. לעומת ארנונה עסקית שהרשות מקבלת מעסקים שנפתחים בשטח שלה, היא מאוד מאוד רווחית ומאוד מאוד כדאית לרשות. נוצר מצב שראשי ערים מעדיפים עסקים ולא מעוניינים בתושבים. תושבים זה בלגן וכאב ראש, ועסקים באים לעבוד, שמים להם חנייה וקצת תאורה, והם הולכים הביתה. בסיטואציה הזאת שנוצרה, העיוות הזה בתשלומי הארנונה יצר גם עיוותים בשוק הדיור. גם מראשי רשויות שממעטים או מנסים לתת כמה שפחות יחידות דיור ויותר לעודד תעסוקה, גם ערים שמתכננות המון תעסוקה בלי קשר ליכולת באמת של העיר להצליח לממש תעסוקה, נכון? גם אם אנחנו לא אנשי עסקים גדולים, אנחנו יכולים להבין לבד שמי שבונה מגדל עסקים באופקים או באשקלון, הסיכוי שלו להתממש הוא קצת פחות טוב ואני צינית ביחס לבניין בתל אביב או בניין בהרצליה.
כן, אבל הנושא הזה הרי הוא לא חדש, וישנם תשלומים שהממשלה מעבירה לרשויות גרעוניות, רשויות כאלה שההכנסה מארנונה פרטית לא מצליחה לממן להם את השירותים שצריכים לתת לתושבים, ככל שהם עומדים ביעדים שלהם. אז לכאורה זה צריך לתת את המענה. למה צריך מס נוסף? זאת אומרת, למה לקחת מרשויות חזקות עכשיו את הכסף שהן טוענות שיביא אותם עכשיו לקריסה כלכלית, ולהעביר את זה לרשויות חלשות, ולא לקחת את זה, צורך העניין, להגדיל את התשלומי העברה שעושים לרשויות? מענקי איזון.
אז אתה, מה שאתה מדבר בדיוק זה מענקי האיזון. אז אני אסביר מה החידוש, קודם כל זאת שאלה מאוד טובה, שאלה עוד יותר טובה זה, מענקי האיזון ניתנים דרך משרד הפנים. משרד הפנים, דרך אגב, אנחנו לא שומעים צפצוף ממנו בכל הסיפור הזה. לא התייחסו צער הפנים, לא... כל הדבר הזה, אף אחד אפילו לא שאל את השאלה, איך קרן הארנונה תשפיע על מענקי איזון כך או כך, זאת שאלה מצוינת. אני כן אסביר את ההבדל. מענקי איזון, המטרה שלהם היא באמת לאזן את הרשות הגרעונית. בעוד מענק קרן הארנונה, המטרה שלה הוא לעודד את הרשות לתכנן מגורים, או לפחות זאת המטרה המוצהרת. אנחנו יכולים להתווכח האם זה יצליח או לא, אבל זאת המטרה המוצבת, כי הקרן אומרת, אני לא לוקחת מהרשויות העשירות שיש להן, אני ממסה אותן בכמה אחוזים על הארנונה העסקית העתידית שלהן, ואני נותנת את הכסף לא סתם ככה לרשות גירעונית, כמו מענקי האיזון, אלא אני נותנת את הכסף רק לרשויות שיוציאו היתרי בנייה. דרך אגב, לא, אפילו אם הן לא גירעוניות. זאת אומרת, גם רשות כמו גבעתיים, שהיא רשות לא גירעונית, בסדר? ולא כן. נדרשת ולא מקבלת מענקי האיזון, תקבל כסף מקרן הארנונה, מכיוון שאין בשטחה אזורים לארנונה עסקית, והיא בעיקר עושה התחדשות עירונית ונותנת מגורים, ועל זה המדינה רוצה לצ'פר אותה לצורך העניין.
אז למה ראש עיריית גבעתיים כל כך מתנגד? אני אקח אותו כדוגמה, כן? אנחנו לא מדברים על גבעתיים, אבל יש לא מעט ראשי רשויות שלכאורה מצבם אמור להשתפר בעקבות הרפורמה, ואומרים, עזבו אותנו, אל תיגעו לנו בארנונה, תנו לנו לנהל את העיר שלנו כמו שאנחנו יודעים.
תראה, קודם כל, למה הוא מתנגד צריך לשאול אותו. אני אגיד כמה דברים שאני ככה, קראת לי פרשנית, אז אני מרשה עליה.
אוקיי.
אחד, השלטון המקומי בשנים האחרונות מייצר איזושהי סולידריות משותפת, וצריך לומר את זה כנגד השלטון המרכזי. ולכן הרבה פעמים כשהשלטון המרכזי מציע רפורמות אל מול השלטון המקומי, גם אם בחלק מהרשויות זה מיטיב ובחלק מהרשויות זה פוגע, הרבה פעמים אנחנו מצופפים שורות, כי כוחנו באחדותנו. ולכן עיריית גבעתיים אומרת לעצמה, בשביל הכסף שאני אקבל מקרן הארנונה, עדיף לי ליישר קו עם פורום ה-15 החזק, או עם רשויות אחרות חזקות, כי יכול להיות שעוד מעט תבוא רפורמה שאני אצטרך אותה איתי. אני לא אסתובב נגדה. יש כאן גם אינטרסים פוליטיים שהם סופר לגיטימיים בעיניי, דרך אגב. אתה יודע,
ולטענה שבעצם יש פה קונספירציה אחת גדולה, שמעבירה כסף מהחילונים לחרדים, את מכירה את הטענה הזו?
אני חושבת נכון. תראה, זה אני חושבת שכבר הופרך כמה פעמים. קודם כל, שתי מילים, בני ברק היא עיר במרכז הארץ שמוכיחה שגם בסוציו-אקונומי נמוך, גם עיר שהיא כולה חרדית, אפילו לא ריכוז חרדים גבוה כמו ירושלים או בית שמש, עיר חרדית לגמרי, יש לה את אזור בסר שמניב לה ארנונה עסקית ובזכותו היא מצליחה, אגב, בזכות העובדה שהיא במרכז הארץ ולא בשום סיבה אחרת. אז אנחנו כבר יודעים שזה לא כל כך נכון, חוץ מזה אשקלון היא לא עיר, הערים הגדולות שהולכות להפציץ, בוא נגיד, גם צריך לדבר על זה, זה לא הרבה כסף, הם בקיאם שעושה המון התחדשות עירונית, בוודאי לא עיר דתית או חרדית, אשקלון, כל הערים בפריפריה של מדינת ישראל, אופקים, מטיבות, דימונה, כל הערים האלה. אז הטענה הזאת, אתה יודע, הכל עכשיו נהיה...
אבל אני אחזור רגע לטענה הקודמת שלך, שאת אומרת, הם מצופפים שורות כפרשנות, ואני רוצה כן לקחת אותך, נגיד, לבית שמש, שבאמת ההתפתחות שם היא מעוררת השתאות, היא באמת בממדים, אולי חסרי תקדים בארץ, של התפתחות של עיר קיימת בבת אחת. ויגידו לך, מהנדסת העיר, תקשיבי, מעכשיו, השלטון המרכזי הוא זה שיחליט איזה היתרי בנייה לעשות, ומי יגדיל מרפסת, ואת רק תגבי את הכסף ואנחנו ניקח ממך. זה לא בערך אותו דבר כשלהגיד לכם, אתם תבנו ותשיגו משקיעים ותבנו אזורי פיתוח עסקיים, ואז אנחנו ניקח מכם את הכסף? סליחה על ההשוואה הפשטנית משהו?
אני אומרת כך, תראה, בית שמש היא באמת במובן מסוים סוג של אנומליה, כי אנחנו באמת גדלים בקצב מסחרר. אבל באה העיר בית שמש, ואני מייצגת אותה לתוך העניין, ואומרת, תראו חברים, המדינה אמרה בקול גדול, יש לנו משבר דיור. המשבר דיור בחברה החרדית אפילו חריף עוד יותר. בסדר? אנחנו מבקשים מכם, מצפים מכם, השלטון המקומי, להיכנס מתחת לאלונקה ולתת יחידות דיור. ובית שמש היא עיר שנותנת יחידות דיור, כמו שאומרים, באהבה ובנדיבות. אני החלפתי בארבע שנים שאני מהנדסת עיר, מעל 40,000 תושבים. אנחנו בהסכם הבק שלנו נותנים 17,000 יחידות דיור. לא מגיע לנו ש... עכשיו, כשאנחנו מאכלסים, אנחנו עושים את מה שהמדינה מבקשת, אנחנו עומדים בהסכם הגג שלנו לעילה ולעילה. אבל כשאנחנו מבקשים להכפיל את תדירות הרכבות לתל אביב, לא נותנים לנו. כשאנחנו מדברים על הקמת בית חולים, אנחנו צריכים להתחיל בתחום העיר שיניב לנו הרבה כסף ותעסוקה, אז מתחילים לחשוב, אולי ניתן למודיעין, אולי לא לבית שמש. זאת אומרת, אי אפשר מצד אחד להגיד לי, את נכנסת מתחת לאלונקה, כל הכבוד לך מחיאות כפיים. ומהצד השני, לא לעזור לי באיזשהו מקום להתגבר על נתוני הפתיחה שיש לי ביחס להרצליה, כפר סבא, תל אביב. כן. בסדר? מה שאנחנו באים לומר זה סוג של צדק חלוקתי מסוים, כי זה לא בדיוק, אבל אנחנו באים ואומרים, חדרה לא עבדה קשה בשביל תחנת הכוח שלה. באר שבע לא עבדה קשה בשביל שיהיה בתחומה בית חולים ואוניברסיטה.
אני חייב להגיד לך, אנחנו ממש חייבים לסיים, ובכל זאת, יש משהו קצת סוריאליסטי בכל הדיון הזה שאנחנו מנהלים. כי את עמדותייך, אני מכיר, את לא מסתירה אותם, התפיסות שלך, התפיסות כלכלה ליברלית, כלכלה חופשית, ודווקא חסידי הכלכלה החופשית, לא כולם, אבל רובם מאוד תומכים בצד הזה שתמיד נתפס כצד שמאל סוציאליסטי,
נכון.
של חלוקת המשאבים וצדק חלוקתי, ודווקא הצד השמאלי שם פעם פוליטית שאמור לחבק את זה בשתי ידיים, אומרים לא, זה שוד הארנונה.
נכון.
במעט זמן שנשארנו, אתה נסביר איך זה...
תראה, ככה זה יהודים. אנחנו, יש לנו הרבה דעות, על כל יהודי יש ארבע, איך אומרים, יש תמיד שני בתי כנסת שהוא לא נכנס. תראה, אני אגיד ככה, זה נכון. התיקון הזה הוא באמת לא תיקון שמתאים לימין קפיטליסטי, ולא מתאים בכלל למקום שאנחנו היינו רוצים ללכת אליו. אני אומרת, האידיאל הוא בהחלט לשחרר לרשויות המקומיות, תנו לנו לעשות את זה לבד, תנו לנו לתכנן לבד, תנו לנו, היינו מצליחים הרבה יותר, אבל הדבר הזה לא יקרה, הוא לא כל כך ריאלי באקלים הפוליטי, ולכן הרע במיעוטו זה לפחות חלק מהדברים האלה.
הרע במיעוטו זה שלנו. אנחנו בעד. ענבר וייס, מהנדסת העיר בית שמש, ופרשניתנו לעניינים שצריכים. אנחנו נעזר בך ברשותך בהמשך. תודה רבה, עשי צדר.
בשמחה, להתראות.
להתראות. אומרים עכשיו שלום. עכשיו אומרים שלום. עורכת הדין אושרת לוי, דווקא לא בתפקיד עורכת הדין, אבל אושרת לוי, שלום.
שלום רב, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים מצוינים. ואת מפרסמת בימים האחרונים סיפור מאוד מעניין, מי שעוקב אחרייך כבר יודע שזה סיפור מתגלגל משנה לשנה. הילד שלך לומד במסגרת שהיא לא מסגרת דתית, בבית הספר, בבית הספר ממלכתי, ובכל זאת את פונה אל בית הספר ואומרת, אני בטיול השנתי רוצה שיהיה לו אוכל כשר. איזה תגובה את מקבלת?
אז נתחיל רגע שנייה מתיקון קל, מדובר בילדה, בבת שלי,
בילדה, סליחה. בת כמה, באיזו כיתה היא?
היא בכיתה ט', ואני כבר ככה, מכיתה ח' כבר משנה שעברה במלחמה, זו השנה השנייה שאני במלחמה, וזה לא שאני מבקשת את זה, מה שאני מבקשת זה לא תיתנו לה אוכל כשר, זה אני מבקשת תקיימו את הוראות החוק בארץ ישראל, שאומרות שבמשרד החינוך, הזנה של תלמידים, לא רק מומלץ או צריך חובה שהיא תהיה כשרה תחת השגחה של כל הפחות של הרבנות הראשית לישראל. זה החוק. לצד זה מצטרף גם חוק של במשרד הבריאות, אבל אנחנו לא ניכנס אליו כי זה בדרך הובלת המזון שהיא לא דרך, אבל זה לא העניין.
לא, בוא נרגע להתרכז רגע בקשרות. בוא נלך רגע אחורה. בשנה שעברה היית באותה סיטואציה, כשאת רצית אוכל כשר ובית הספר בעצם לא התחייב לכך, ואז יצא עם קופסאות, נכון? לטיול.
כן, נכון. אבל מה שהיה בשנה שעברה זה כשאני פניתי למנהלת, והיא אמרה לי, אנחנו עושים הזנה לילדים, 4 ימים הם בשטח, ישנים, ואנחנו עושים הזנת שטח. אמרתי לה, מה זאת אומרת, יבוא קטרינג לשטח? את בשיא התמימות, הרי ברור, בארץ ישראל קשר. אז היא אומרת, לא, אנחנו הולכים לסניף של, במקרה הספציפי הזה, של סופרמרקט גדול, קונים שם מוצרים, שמים אותם בקלקר, לוקחים אותם, אני במקרה גרים באילת, נוסעים מאילת עם הקלקרים, עם 300 תלמידים, עד לשאר יישוב המקום שהם ישנו 4 ימים, ושם אנחנו מבשלים. אמרתי לה, בשום פנים ואופן, המורים לא עושים את זה, אני לא יודעת מי מדליק את הגז, בשטח, אני לא יודעת מי שובר את הרצים, אני לא יודעת מי עושה את הכלים, מה זה הדברים האלה, מה זה השערוריה הזאת. היא אומרת לי, אל תדאגי, אנחנו אורזים, אנחנו עושים, אמרתי לה, אני דואגת, עשיתי קצת רעש ובלגן, והיא אמרה לי שהיא מצאה קטרינג מירושלים כשר, אמרתי, מעולה. אבל אז אמרתי בירושלים ושר יישוב, לא הסתדר לי, מתקשרת מבררת בעזרת חברי כנסת מי הקטרינג הזה, מסתבר שזה סתם בלוף, היא שקרה לי, רק ארוחה אחת מתוך כל 4 ימים.
אז הזמן שלנו ככה לא ארוך מדי, בפועל כשהיא הייתה בשטח, האוכל בשטח היה קשר?
בפועל מה שעשינו זה עם בעלי, המסנו אותו עם הרכב שלו, נסע אחרי האוטובוס עם הילדה, עם קופסאות אוכל, ואז הוא מתקשר אליי ואומר לי, אושרת, את לא יודעת מה הולך פה, סדום ואמורה. אומר לי, יש פה שולחנות של ארוחת בוקר, הילדים מכינים לעצמם נקניק וגבינה. ממש מעורבבים.
וואו.
אמרתי לו, לא.
אגב, צריך לציין את זה, זה מעניין, וזה מבחינתי לחלוטין לא סותר, אבל את לא מגדירה את עצמך כאישה שומרת מצוות.
לא, מסורתית. ובכל זאת? מסורתית, אני לא שומרת שבת, אבל תראה, כשרות, מה, יהודים אנחנו, לא?
רבי לוי יצחק מברדיצ'וב היה עושה מזה מתמים מהמסירות נפש הזאת שלכם. בכל מקרה, בוא נתגלגל להשנה. השנה אתם חוזרים על אותו סרט.
והשנה עמדתי על הרגליים האחוריות, כמה חודשים לפני, אני מתחילה במאבק עם בית הספר. אני רוצה את הרבנות הראשית בפנים, כמובן בפרבות, אבל זה לא העניין, אני רוצה את הרבנות הראשית בפנים. מזון לא יסופק פה לילדים, בלי השגחה של הרבנות הראשית.
זה בשורה התחתונה.
בשורה התחתונה, בית ספר יצא בדיוק במתכונת של שנה שעברה, והמנהלת אומרת לי, את יכולה לסמוך עליי, אנחנו קונים את הגבינות הרוזות בנפרד והבשרים בנפרד. אמרתי לה, אני לא סומכת על אף אחד, לא יעזור כלום, רבנות. פניתי לחברי כנסת, למזלי הטוב, נפלתי, ככה הגעתי עם חבר הכנסת אבי מעוז, אלה יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת טייב, שבאמצעות הרב רפי ממחלקת איסור הונאת כשרות של הרבנות, הוציא לנו חוות דעת משפטית מאלפת, שאומרת חד משמעי, לא יכול להיות, זה לא כשר.
ואיפה זה עומד?
בארץ ישראל. וכשלנו, זאת אומרת, לא הספקנו את מרות הזמן, בית הספר עשה מה שהוא רוצה, הכל בתמיכה של משרד החינוך, הכיתה יצאה לפני יומיים, הילדה החלטתי שהשנה היא לא יוצאתי בבית, וואו. יצאה לטיול בדיוק באותה מתכונת של שנה שעברה, כאב לב, ילדים כואב. שם אוכלים בשר וחלב, או לא בכלים קשרים,
אגב, שתי נקודות בהקשר הזה. אחד, זה ראיתי בין התגובות שהגיבו לך שהיו כאלה שהסכימו קייטרינג להביא לה בחינם לשטח אוכל כשר בגלל שהתרגשו מהמחווה, ואמרת, לא תודה, אני לא דואגת לה, אני דואגת לכל ילדי ישראל. שזה נקודה מרגשת ויפה. אני רואה את המכתב של משרד החינוך שסיפק.
יכולתי השנה לדאוג לילדה, שוב, באותה מתכונת, ברוך השם, תהיה, זה לא בעיה כלכלית, אז יכולנו גם השנה לעשות את זה, להזכיר צימר ליד איפה שיש שנה, לבשל, אבל זה לא הייתה הנקודה. הנקודה זה שאני החלטתי לטפל בזה בשורש, כי ילדי ישראל אוכלים כשר.
אבל אני רואה את התגובה של משרד החינוך, וחשוב לי רק משפט להתייחס אליהם, אומרים, לגבי טיול השנתי של השנה, לא נגיד את כל התגובה מהשנה שעברה, החליטו שארוחות בוקר וצהריים יהיו חלביות בלבד, אחרת ערב תהיה בשרית, בבישול עצמי, בהקפדה על כל כללי הכשרות, וזה לא סיפק אותך.
לא, זה לא סיפק אותי, כי מי מקפיד את כללי הכשרות? זו בדיחה. אותם הורים שערבבו לי שנה שעברה בשר וחלב, הם אמורים לשמור על השמנת ועל הבשר ולדאוג שזה לא... זאת אומרת, הרבנות הראשית לא נכנסת למשרד החינוך, הם מתעלמים ממנה טוטלית, מתעלמים מהוראות החוק, והם שומרים לעצמם, הם מחליטים...
טוב, מקווה שלפחות המאבק החשוב הזה שלך יביא פירות לפחות להמשך, אם לא לידה שלך.
אני, בעזרת השם, כרגע זה יושב בשולחן של חבר הכנסת יוסי טייב בוועדת החינוך. הוא עתיד להכריז, בעזרת השם, אני מקווה שזה יצליח, על איזושהי...
מסרינה לביתך היקרה, מאיתנו, את ההצדעה שלנו למידה האיתנה שלה, יחד איתך בחינוך שלכם. תודה רבה, אושרת לוי.
אני רוצה באמצעות הזאת עוד חצי שנייה, באמת להגיד תודה רבה.
ממש חצי משפט, כן.
באמת להגיד תודה רבה לשומרי המצוות שמחבקים אותנו מסורתיים ומאוד עוזרים לי, מאוד עוזרים לי במאבק הזה, לנו בכלל. אז תודה, אחים יקרים.
אושרת לוי, תודה. נעקוב אחרי זה. פרסמות וחוזרים. תודה.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר. בחסות מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
אני אגיד לך יותר מזה, גם בחיסכון בחשמל טורנדו אינברטר לוקח.
אני קיבלתי טורנדו אינברטר במחיר של מזגל רגיל.
בטורנדו אינברטר לוקח עם 7 שנות אחריות מלאה ועד 50% חיסכון בצריכת החשמל. בלעדי לטורנדו, טורנדו אינברטר במחיר של מזגל רגיל.
יש מזגן ויש טורנדו.
היי, כאן חנן פרידמן, מנכ"ל בנק לאומי. אנחנו בלאומי מבינים שלשירות מעולה אין תחליף. לכן אנחנו מתחייבים לפתור כל בקשה שלכם בתוך יום. אנחנו בטוחים שנעמוד בהתחייבות. אבל בכל זאת, אם לא עמדנו בהתחייבות, תרשמו מספר 050-99-99-88, שלחו לנו וואטסאפ, ואני אבדי אישית שתקבלו את השירות שמגיע לכם.
לאומי, זה שירות.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
ויקסיב, כמוסה טבעית לירידה במשקל בשיטת אכילה מדויקת. ויקסיב, להיות רזה לתמיד. ויקסיב, להשיג בבתי המרקחת וחנויות טבע, כוכבית 8425. ויקסיב, תוסף תזונה טבעי המיוצר במפעל בפיקוח משרד הבריאות.
חדש בנמל תל אביב, פיאנו פיאנו, מסעדה איטלקית חלבית בנמל תל אביב, מנות ישר מהטבון, תפריט דגים עשיר ובכשרות מהודרת של הרב מחפוד. פיאנו פיאנו, נמל תל אביב, ברנץ' עשיר בימי שישי.
האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים. רק בעינית, הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
היינו כחולמים. העיר חריש היא חממה עירונית אשר מעניקה מעטפת שלמה למשפחה החרדית. בזכות מגוון מוסדות חינוך מובחרים לכל השכבות והגילים, פארקים וגני שעשועים, קרבה לכביש 6 ואווירה נעימה וייחודית שיש רק בחממה עירונית. חריש, חממה עירונית.
רוצים נחת מהילדים? רב שלומקה מליץ יושר. מחייגים לישיבתו בית מרדכי זביל, כוכבית 9887. הצדיק רב שלומקה מברך, ובעזרת השם זה מתקיים.
על הקולקציה הזאת ידברו שבועות. זויה מזמינה אותך להנות מקולקציה חגיגית ומגוונת לקיץ ולחג השבועות. זויה, תפור עלייך.
אתם טובים בלשלוף תשובות יצירתיות ברגע הנכון? רוצים לזכות במכשיר נינג'ה להכנת שייק פירות? האזינו לתוכנית טובים השניים. השתתפו במשחק השליפות בשיתוף מולר פרופ, קציפת יוגורט אוורירית, ותוכלו לזכות בפרס המפנק. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, כל יום ב-4 אחר הצהריים, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
רבע לפני שש, אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר ההלכה שמתוך כך זוכר, אנחנו מעלים לרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה. שלום הרב.
שלום וברכה.
אנחנו בפרשת במדבר, ערב ראש חודש סיוון השבת, על מה נדבר?
אז דווקא נדבר על דבר נוסף אחר, על יום ירושלים שחל ביום שישי.
נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו.
ונעסוק בסוגיה, בקצרה בסוגיה, שקשורה לירושלים, לקדושתה של ירושלים, והיא הסוגיה שעוסקת בכפיית בני זוג לעלות לגור בירושלים, כפי שאומרת המשנה במסכת כתובות, הכל מעלים לירושלים ואין הכל מוציאים, וכך נפסק גם בשולחן ערוך באבן העזר, כשהובאו בפוסקים כמה טעמים להלכה הזאת, בשו"ת אבן עזר מביא בעניין זה שני הסברים. הסבר אחד הוא מצד המצוות המיוחדות לירושלים, כגון אכילת קודשים, מעשר שני, וכן הלאה, שזה לא נוהג היום, אבל יש גם הסבר נוסף, אותם נוסף, והוא המעלה הגדולה של הגור במקום המקודש, שקרוב לשכינה, שזה קיים גם היום, כמו שפוסק הרמב״ם להלכה. כך גם כותב החתן סופר על המעלה הגדולה של הגור במקום הקרוב למקדש.
אבל זה מעלה שאפשר להכריח עליה?
ואז, וזה הטעם, בדיוק כך, זה הטעם של הכפייה של בני זוג שיכולים לכפות זה את זה, לבוא לגור, לעלות לגור בירושלים. וישנם כמה פסקי דין מעניינים בעניין זה, כאשר התעורר ויכוח בין בני זוג, ואחד מבני הזוג רצה לכפות את השני, לבוא לגור בירושלים. כגון היה איזשהו מקרה של זוג שגרו בגולן, הבעל עמד בכולל שם בגולן, והאישה רצתה לעלות לגור בירושלים. בירושלים שבין החומות, היא טבעה על סמך המשנה הזאת לעלות לגור ירושלים. ופסק בית הדין שבאופן עקרוני האישה צודקת, אבל צריך לבדוק האם זה הטעם האמיתי. כי לפעמים יש חשש שמנתקים את ההלכה הזאת כאמת לה, בעצם לסיבה אחרת, ואז אי אפשר לכפות.
זה מדובר על ירושלים העתיקה או גם ירושלים רבתי?
אז גם בזה דנו הפוסקים, וזה יש מחלוקת. בין פוסקי זמננו, יש אומרים שזה רק ירושלים שבין החומות, ויש אומרים שזה מתייחס גם לשכונות החדשות שבירושלים.
אבל לכתחילה, מי שיכול לגור בירושלים, יש בזה עניין.
כן, כך יוצא, ודאי. יש עניין לגור בירושלים. טוב, עקידה הארץ ירושלים התפשט עד דמשק, אז
נזכה שזה עוד לפני יום ירושלים, כבר נזכה לבניין ירושלים ולביאת משיח, ואז נפתור גם את העניין הזה. הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, תודה רבה על הדברים, ושיהיה חודש טוב והכנה טובה למתן תורה. עד כאן שטח, כל טוב, עד כאן שטח כלכלי לשבוע זה, להיפגש פה בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא. על ההצדקה כתוב, ובחנוני נע בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.